ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף קוף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בפסוק מספר ירמיהו, פרק ח' פסוק ה', והגמרא תביא כמה פירושים, התייחסויות לפסוק הזה. בשוליים ממול יש לנו נושא סלש מבנה, צורת הרגש מופיע, וזה מסמל דוגמאות של תשובה ניצחת שישיבה כנסת ישראל לנביא. אנחנו גם נשתמש בפס מפותל, מעקב אחר הדו שיח בין הנביא וכלל ישראל. אז כפי שאמרנו, יש לנו התייחסות של רב, אחר כך שמואל, ולקראת סוף השורות הקצרות התייחסות של רבה בר בר חנה. הגמרא: מדוע שובבה העם הזה ירושלים משובה ניצחת וכו'? אמר רב: תשובה ניצחת ישיבה כנסת ישראל לנביא. תשובה ניצחת, תשובה חזקה, כפי שנראה. אמר להן נביא לישראל: חזרו בתשובה, אבותיכם שחטאו היכן הם? אמרו להם: ונביאכם שלא חטאו היכן הם? שנאמר: אבותיכם איהם, והנביאים הלעולם יחיו? אמר להן: חזרו והודו, שנאמר: אך דברי וחוקי אשר ציוויתי את עבדי הנביאים. והמשך הפסוק: הלא השיגו אבותיכם וישובו ויאמרו כאשר זמם השם צבקות לעשות לנו כדרכנו וכמעללנו כן עשה איתנו. תשובה ניצחת שמופיע פה הוא על ידי כך שהעם ישראל הגיבו לנביא שהוא אמר להם מה הועילו דרכם הרעה של אבותיכם. אז לפי פשט הפשוט בגמרא הם השיבו: אז מה עם הנביאים שלך, שאתה מייצג את הנביאים, איפה הם? זו גישה, נגיד, פשטני. אני מציע, אנחנו לא ניכנס במסגרת השיעור שלנו לתוך דבריו של המערשה, אבל בכל זאת כדאי לעיין שם לראות רובד נוסף של הבנת הגמרא שקראנו. ושמואל אמר: באו 10 בני אדם וישבו לפניו, לפני הנביא. אמר להם: חיזו בתשובה. אמרו לו, שאלו את הנביא: עבד שמכרו רבו ואישה שגירשה בעלה, כלום יש לזה על זה כלום? וההתייחסות הוא לקדוש ברוך הוא, שהוא מכר אותם לנבוכדנצר, גירש אותנו מעליו. אז איזו תביעה יכול להיות מאחר שאנחנו כבר לא שייכים לקדוש ברוך הוא כביכול? מה איזו תביעה יכול להיות עליו נגדנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא לנביא: לך אמור להן, איזו ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו? הן באבנותיכם נמכרתם ובפשיכם שולחה עמכם. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אומר: מה שטענתם שאני מכרתי אתכם זה לא נכון, אתם פשוט סילקתם את עצמכם ממני, אבל אני לא גירשתי, אני לא מכרתי. ובמילים פשוטות, כפי שרש"י אומר: ועדיין לא יצאתם מרשותי. והיינו, הגמרא ממשיכה, והיינו דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב דוד עבדי, נבוכדנצר עבדי. הייתכן להשוות נבוכדנצר לדוד? אלא הפירוש הוא כך, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, זה היינו, קדוש ברוך הוא, שעתיתין ישראל לומר כך, שאנחנו נמכרנו לנבוכדנצר. בסדר, לפי כך הקדים הקדוש ברוך הוא וקרו עבדו, לכן נבוכדנצר הרשע מקבל את הכינוי עבד, עבד השם. באיזה מובן? עבד שקנה נכסים, עבד למי? נכסים למי? בסדר, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם טוענים שנמכרתם לנבוכדנצר, אבל הוא עבד שלי וממילא אתם עדיין ברשותי. יש ברשי בשורות הקצרות למעלה, ושמואל, זה בדיבור מתחיל אמר להם, מיד אחרי זה יש שורה, המילה הראשונה בשורה, ושמואל אמר, מהי תשובה ניצחת? כי היי גפנה, באו עשרה בני אדם וכולי, עבד שמחור רבו, ממשיך רשי, ומאחר ש מחרנו, הקדוש ברוך הוא נבוכדנצר וגרשנו מאליו, יש לו עלינו כלום? וזו מה שנחשב התשובה הניצחת. אבל בסופו של דבר צריך לציין שלקדוש ברוך הוא היה, כמובן, היה תשובה למה שהם טענו. אבל הביטוי תשובה ניצחת זה במשפט הזה שהם טענו בחוזק נגד הנביא. אנחנו נחזור לגמרא. אנחנו קראנו במשפט האחרון שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתידים ישראל לומר כך, לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא וקורא לעבדו, ואמרנו עבד שקנה נכסים, עבד למי? נכסים למי? הפסוק אומר, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי ענינו מהשם אלוקים, אם לא ביד חזקה וזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ככל מה שאתם מתכננים, ככל מה שאתם מדמיינים לעצמכם שתהיו כעוד אחד מאומות העולם, לא כן, אני לא מוותר עליכם, אפילו אם זה כרוך בהנהגה חזקה מצידי, בזרוע נטויה בחימה שפוחה, אני אמלוך עליכם. אמר רב נחמן, כל כי היי ריתך להיותך רחמנא לן, כל הכעס הזה, הרוגז הזה שהקדוש ברוך הוא מראה ומשמיע עלינו ולפרוקינן, רק שהוא יגאל אותנו, הוא שווה כל הכעס הזה רק כדי להגיע למצב של גאולים, כפי שהפסוק מסתיים, אמלוך עליכם. הפסוק אומר, וישרור למשפט אלוקיו יורנו. אמר רבא ברבא חנה, אמר להם נביא לישראל, חזרו בתשובה. אמרו לו, אין אנו יכולים, יצר הרע שולט בנו. אמר להם, יסרו יצריכם. אמר, זאת אומרת, תתגברו לייסר את היצר הרע, תכניע אותו. אמרו לו, אלוקיו יורנו. ואם תשאלו, למה סימנו את זה כאחד מהסדרה של התשובות הניצחות, רשי אומר בדימוי מתחיל, אמר רבי אבא בר כהנה, היינו תשובה ניצחת דאמרו לי אלוקים יורנו, שאין אנו יכולים לייסר אותו. אני כנראה שלרשי יש גרסה אחרת ממה שיש לנו מבחינת שמות, אצלנו בגמרא מופיע רבא בר בר חנה, ורשי יש לו אמר רבי אבא בר כהנה. אמנם השמות, יש צליל דומה, אבל הם שמות שונות, ובכל זאת זה נחשב תשובה ניצחת ברשימה של שלנו בגמרא. ארבעה הדיוטות, בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי, הם ארבע הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. אנחנו בקטע הבא נתייחס לבלעם, והמעוינים שאתם רואים בהמשך הם שמות הקשורים לבלעם. השם בלעם בלא עם, אין לו חלק עם עם, כך מופיע ברשי. דבר אחר, בלעם שבלעם, ומה הכוונה בלעם? רשי כותב שבלבל ישראל בעצתו, שהסיעו לבלק, הוא נתן עצה לבלק, כדמיינן למימה לקמן, והפיל מהם 24,000. תודות לעצתו של בלעם, הרבה יהודים מצאו מותם. אנחנו רואים בתורה שהוא נקרא בלעם בן בעור. מה זה בן בעור? שבא על בעיר. בעיר זה בהימה, וליתר דיוק הוא קיים יחסים עם אתונו. תנה, הוא באור, הוא קושען רשעתיים, הוא לבן הרמי. עכשיו אנחנו נתייחס לשמות האלו. באור שבא על בעיר, כפי שהסברנו עכשיו. קושען רשעתיים, דעבד שתי רשעיות בישראל, אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים. ומה שמו? לבן הרמי שמו. אז בימי יעקב אנחנו מכירים את הסיפור יעקב עם לבן, כמה שלבן ניסה לסדר אותו, את יעקב, עד כדי כך שאומרים אנחנו אומרים בתורה ארמי עובד אבי. והשתי רשעיות, חוץ ממה שלבן ניסה לגרום בימי יעקב, גם בימי שפוט השופטים אחרי מיטת יהושע, רשי מביא את הפסוק שלוש שורות מסוף הטור הראשון של רשי, ויחרף השם בישראל ויתנה ביד קושן רשעתיים. אז אנחנו נמשיך בגמרא. כתיב בן באור, וכתיב בנו באור. אז צריכים להחליט פה, בלעם הוא הבן של באור, או באור הוא הבן של בלעם. אמר רבי יוחנן, אביו בנו הוא לא בנביאות. אביו, כוונה באור, היה פחות מבלעם בדרג הנביאות. אז זה מה שאני אומר פה, שאביו באור היה בנו של בלעם בעניין נביאות, אבל מבחינת תולדה באור הוליד את בלעם. בלעם שהוא היה עובד כוכבים, בלעם הוא דלא עתי לאלמה דעתי האחריני עתו, אבל ניתן לדייק. יש ברשי גרסה אחרת, במקום האחריני יש לו גרסה השאר נוחים עתו, מאחר שהמשנה הדגישה רק בלעם שהוא היה עובד כוכבים, הוא היה נוחי, משמע מהמשנה שלנו שבבחינת נוחים רק הוא אין לו חלק לעולם הבא, אבל נוחים אחרים יש להם. מתניתין מני, המשנה שלנו שאומר ששאר עובדי כוכבים באים לעולם הבא, לפי מי? רבי יהושע אי, לתניה. זה נושא ששנוי במחלוקת, ולפי רבי יהושע שייך עולם הבא אצל נוחים אחרים. לתניה, רבי לזה אומר, ישובו רשעים לשאלה כל גויים שכיחי אלוקים. הסבר הפסוק, ישובו רשעים לשאולה, אלו פושעי ישראל. כל גויים שכיחי אלוקים, אלו פושעי עובדי כוכבים, דברי רבי אליעזר. אמר לו רבי יהושע, וכי נאמר ככל גויים, ולא לא נאמר אלא כל גויים שכחי אלוקים. אלא ההסבר של רבי יהושע, ישובו רשעים לשאלה מן נינו כל גויים שכחי אלוקים. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל ברשי שורה שנייה בתור השני, השאר נחרים עתו, כלומר מדכחה שבטן לדמנטין דבירם שהיה נוחי בעד העדיותות, וכמר דאין לא חילק, מכלל דשאר נוחים יש להם חילק, מתניתין מני וכולי. אמר לי רבי יהושע, רשי ממשיך, אמר לי רבי יהושע, אילו נאמר ישובו רשעים לשאלה ככל הגויים, משמע כדאמרת. אם זה מה שהיה כתוב, שישובו רשעים לשאלה, שהרשעים חוזרים לשאול לגיהנום כמו כל הגויים, אז כמו שאתה אמרת שאין חלק למעבר לכל הגויים, השלדרתי דכתיב כל גויים שכחי אלוקים, לא משמע אלא אותן השוכחים אלוקה כמו בלעם ושכמותו. אבל אחריני גויים אחרים שהם אינם שכחי אלוקים, עתו הם כן מגיעים לעולם הבא, כדמרים בריש פירקין, וזרים צונכם ובני מנחר אקריכם לעולם הבא. אז אנחנו דרך הרשי הצלחנו להסביר את המחלוקת בין רבי אליעזר, שהיה בדעה שכל הגויים אין להם חלק לעולם הבא, בניגוד לרבי יהושע שזה לא כך, כי לא כתוב בפסוק ככל גויים שכחי אלוקים, רק אותם גויים שהם שכחי אלוקים, רק אותם אין להם חלק לעולם הבא. נחזור לגמרא, ואף אותו רשע נתן סימן בעצמו, אותו רשע כוונה בלעם, הוא נתן סימן בעצמו שאין לו חלק לעולם הבא. אמר, מה הוא אמר בנבואתו? הוא אמר, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחיתי כמוהו. וההסבר, אם תמות נפשי מות ישרים, כוונה אם הוא ימות מיטת עצמו, מיטה רגילה, תהי אחיתי כמוהו, אז האחרית שלי יהיה כמו שלהם עולם הבא. ואם לאו, אלא מה? יהרג, הנני הולך לעמי. זה פסוק במדבר, פרק כ"ד, פסוק י"ד. וכידוע, בלעם לא מת מוות טבעי, אלא נרצח. ובכך הוא נתן סימן על עצמו שאין לו חלק לעולם הבא. הפסוק אומר במדבר פרק כ"ב פסוק ז', וילכו זקני מואב וזקני מדיין. תנא, מדיין ומואב לא היה להם שלום מעולם, הם היו יריבים אחד עם השני. אז איך זה שכתוב שזקני מואב הלכו עם זקני מדיין, עם זקני מדיין? משל לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהובים זה לזה, היו כועסים אחד עם השני על השני. בא זאב על האחד, אמר האחד, אם איני עוזרו, אם אני לא עוזר לכלב השני, היום הורג אותו, ומחר בא אותו זאב עליי. הלכו שניהם והרגו הזאב. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אישי, קרקושטה ושונרה, שני חיות, אין להם שלום ביניהם, עבדו אילולה, עשו שמח מטאובה דביש גדה, מהחילב של זה שמזלו רע. אז כמו כן מדיין ומואב הם היו יריבים, אבל היה להם משימה משותפת, זה לחסל את עם ישראל, ובכך הם התחברו אחד עם השני. אנחנו ציטטנו לפני שלוש שורות, וילכו זקני מואב, זקני מדיין, זה היה פסוק זין בפרח הבית. בסוף פסוק ח' כתוב, וישבו שרי מואב עם בלעם. פשוט פסוק אחר שהוזכר זקני מדיין עם זקני מואב, בפסוק ח' כתוב רק שרי מואב. ושרי מדיין, שואלת הגמרא, איך הנזו, לאן הם הלכו? הם שהוזכו בפסוק הקודם, פסוק ז', תשובה. כיוון, אמר לו הוא, מאחר שבלעם אמר לזקנים שבאו אליו, זקני מואב וזקני מדיין, הוא אמר להם, לינו פה הלילה, שמופיע בתחילת פסוק ח', והשיבותי אתכם דבר, אמרו, כוונה שרי מדיין, הם אמרו, כלום יש אב ששונא את בנו, מה אם בלעם ילך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא מה לעשות, האם יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא שהוא אב של עם ישראל הוא יגיד לקלל, האם הוא שונא את בנו? ודאי שלא. אז למה לנו לשעות פה? אז לכן קמו זקני מדיין והלכו, ונשאר רק זקני מואב עם בקשתם, בקשת בלק, שהם יצגו בפני בלעם. אמר רב נחמן, יש כאן שני מימות בעניין חוצפה. חוצפה אפילו כלפי שמעיה מעני, מעיקר כתיב לא תלך עמהם, שהקדוש ברוך הוא אמר לבלעם באופן חד משמעי, לא תלך מהם. ובסוף, אחרי שבלעם אמר, המתינו הלילה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בפרק ח"ב, פסוק י"ט, קום לך איתם. אז רואים, החוצפה של בלעם השפיע כביכול, ואיך שרב נחמן אומר שזה אפילו כלפי שמעיה מעני. אמר רב ששת, חוצפה מלכותא בלא תגאי, זה כמו שלטון בלי כתר. תכתיב, איפה רואים ביטוי למימרה הזאת? אנחנו נמצא אותו אצל דוד המלך, וההתייחסות שלו אחר יואב ואחיו אבישי, שהם הרגו את אבנר, שר צבאו של שאול. וככה, דכתיב, ואנוכי היום רך ומשוח מלך, דוד המלך אומר לעצמו, ואנשים האלה, בני צרויה, כוונה ליואב בן צרויה ואבישי בן צרויה, קשים ממני, וכולי. אמר רב יוחנן, בלעם חיגר ברגלו אחת היה. אנחנו כאן ניכנס לתיאורים של המומים שהיו בבלעם. אז בלעם היה חיגר ברגלו אחת, שנאמר וילך שפי. יש לנו פה קטע קצר בסוגריים, אם אנחנו נדלג עליהם לשנייה אנחנו ממשיכים בשורה הבאה. בלעם סומה באחת מעיניו היה, והמשך השורה מופיע עוד עניין, עוד מום. אבל נחזור לגמרא. אחר שאמרנו על בלעם שהיה חיגר ברגלו אחת ממה שכתוב הילך שפי, שפי רש"י אומר כמו בוקה דאטמה דשף מדוכתי, זה מדובר פה על עצם הירך שזז ממקומו, אז זה שף שפי. בסוגריים אנחנו מוצאים שמשון בשתי רגליו, שנאמר שפיפון עלי אורח אנושך עקבי סוס, ובפסוק הזה יש רמז לשמשון, וכתוב במקום שפי כתוב שפיפון, אז זה מצביע על כך ששתי רגליו היו בעייתיות, היה חיגר בשניהם. בלעם סומה באחד מעיניו היה, שנאמר שתום עין, עין אחד נקרא שתום. שתום, רש"י אומר, שתום פתוח, כמו שתומו ניכר, כלומר אינו אחת פתוחה בכלל, דאחרת סתומה. והכינה מתרגמים לשפיר חזי, ואיתם מפרשי שטום כמו סתום, אבל רשי אומר ולאו מילתא, הוא לא מקבל את הפירוש הזה. אלא שטום עין לפי רשי, הפירוש שהוא מעדיף זה עין פתוח, בכלל שהשני היה סגור או סומה באחת מעיניו. הגמרא ממשיכה, קוסם באמתו היה. על דילם נאמר שהיה כזה, קוסם באמתו, זה עבר המין של הזכר. רשי מוסיף פה כגון מעלה בזכורו, ראינו את זה בגמות באחד מהפרקים הקודמים, שזה אחד מהפירושים של אחד מהכישופים שהוזכרו שם. אז מר זוטר אומר שהוא היה קוסם באמתו, הגמרא אומרת שהוא היה קוסם באמתו, כתיב אחר נופל וגלו עיניים, וכתיב אתם הנה האמן נופל על המיטה, ששם הייתה אסתר. אז והכוונה שמה גם כן בעניינים האלו של עבר הברית. איתמה מוזות רמה קוסם באמתו היה, מור ברי דרבין אמר שבא על אתונו. מה דאמר קוסם באמתו היה? כדאמרן, הסברנו מה הכוונה בזה. ומה דאמר בא על אתונו היה, אגב זה הזכרנו את זה מקודם, וזה הזכרנו שזה מרומז בשמו של של אבא שלו, בן באור, שבא על בעירו, הבהמה שלו. אז עכשיו כאן אנחנו ניגשים לזה מכיוון אחר, ש איך להוכיח שהוא בא על אתונו? טבעך נופל על בלעם, כפי שראינו לפני שתי שורות, נופל וגלו עיניים, וכתיבתם בעניין יעל וסיסרה, ששם גם היה עניין של קיום יחסים, כתוב בין רגליה, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', קרא נפל שכב וכו'. אז רואים שהמילה נפל מופיע בהקשר, בהקשר הזה. אנחנו נמשיך עם פסוקים הקשורים לבלעם. כתוב ויודע דעת עליון, זה מעורר תמיהה מצד הגמרא, אשתא דעת בהמתו לא היה אבי ידע, דעת עליון אבי ידע. אז מהי דעת בהמתו? אתה אמרת שהוא לא יכול לנצח את בהמתו שהוא לא יודע להשיבו, מה עומד מאחורי זה? דאמרי לי, אנשי בלק אמרו, מה הייתה מה לא רחבת אסוסיה? למה אתה רוכב על חמור, על אתון? למה לא על סוס? אמר לו, שדאי לא הוא בירותי, והסוס שלי, שזה בהמה יותר מכובדת, היא רואה בשדות. אמרה לי, אז האתון פתח את פי ואמר, במדבר פרח הבית פסוק למד, הלא אנוכי אתונך. מה אתה אומר הסוס שאתה בדרך כלל עליו? מה, אני אתונך, אתה רוכב עליי. אז בלעם עונה לו, לטעינה באלמה, לא, אתה אומר אתונך, כן, למסע, למסע חבילות, לא לרכיבה אישית. לא, אז האתון ממשיך, אשר רכבת עליי. אז בלעם אומר, אקראי באלמה, שאין לי סוס זמין, אז רק אז אני רוכב עליך. הבהמה אומרת, אתון אומר, מעודך עד היום הזה. מה פתאום רק באקראי, אתה תמיד רוכב עליי, ולא עוד, אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילה. תיווך בפרק חבד פסוק למד, עסקי נזכתי, וכתיבתם ותהי לא סוכנת. עניין של אישות נקרא לזה. אלא מהי? אז שוב פעם רק נזכיר תמיעת הגמרא, רואים שהוא בלעם לא הצליח לנצח אפילו הבהמה שלו, האתון. ואז אתה אומר שהוא יודע דעת עליון, אלא מהי ויודע דעת עליון? ברור שהוא, אם הוא לא יכול לנצח את האתון בוויכוח, איך הוא יכול לדעת דעת עליון? אז מה הכוונה בתיאור הזה שבילעם היה יודע דעת עליון, שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא קועץ בה, ואז מה העניין שיודע את השעה שהקדוש ברוך הוא קועץ בה? אז אם אדם מצליח להוציא כללה, נגיד כללה על עם ישראל באותה שנייה, זה יתפוס. וזה היה המסוכנות של בלעם, שהוא ידע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס. והיינו דקמלו נביא לישראל. עם הרקע הזה נוכל להבין מה שהנביא אמר, עמי זכרונה מה יעץ בעלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן ברור מן השיטים, ועל הגלגל, למען דעת צדקות השם. מהי למען דעת צדקות השם? אמר להן הקדוש ברוך הוא בישראל, דעו נא כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי כל אותן הימים בימי בלעם הרשע. הקדוש ברוך הוא פשוט אומר שהוא סגר את ברז הכעס כביכול. לא כעסתי, שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא יש לו, נגיד, כמובן אנחנו מדברים בלשון בני אדם, שלא נתבלבל פה, אבל בלשון בני אדם יש לקדוש ברוך הוא, נגיד, כפי שנראה בהמשך הגמרא, איזו דקה של כעס כל יום. אז זה מהווה סכנה אם יש אחד כמו בלעם שיכול לכוון את אותה שעה. אבל אני הקדמתי את התרופה למכה, פשוט לא כעסתי כל אותן הימים בימי בלעם הרשע. הגמרא ממשיכה שאלמלא כעסתי כל אותן הימים לא נשתייר משונאים של ישראל, לשון סגי נהור, שריד ופולי, לא היה נשאר לעם ישראל כלום, כי הכללה של בלעם היה תופס. היינו דקמלי בלעם לבלק, מה אקוב לא קבע קיל, ומה אזום לא זעם השם. מלמד שכל אותן הימים לא זעם השם. אם כבר שהזכרנו הרעיון או התופעה של זעם השם, שנכון באותם שנים של בלעם הקדוש ברוך הוא, נגיד בלשוננו, כבש את דרכו מלכעוס, כדי שלא ליתן אפשרות לבלעם לפעול. אבל יש התופעה הזאת של זעם השם. אז יש פסוק בתהילים, פרק ז', פסוק י"ב, קל זועם בכל יום, וכמה זעמו? רגע, שנאמר כי רגע באפו, זאת בעניין כס, חיים ברצונו, וכולי. איבה את אמא, לך מי בור בחד עריך, וזכור דלתך, חווי כמעט רגע, עד יבוא זעם. אז מכאן גם כן רואים שזעם זה לרגע. אימת רתח, מתי בא הרתיחה הכס הזה? בקלט שי כמיתה, בשלוש שעות הראשונות של היום, כי חברה קרבטה דתרנגולה, בזמן שהקרבולת של התרנגול בצבע לבן. זאת אומרת, הגמרא, כל שעתה ושעתה נע מחברה, כל שעה הוא בצבע לבן. הגמרא עונה, כל שעתה ושעתה אית בי סוויקי סומקי, ההי שעתה לת בי סוויקי סומקי. כל שעה, נכון, הוא בעיקר לבן, אבל יש פסים או חוטים אדומים, אבל אותו שעה שהקדוש ברוך הוא כועס, הם נעלמים. ויש כאן סיפור בעקבות מה שאמרנו עכשיו. הוא מין כופר דאבק בשבות דבר רבי יהושע בן לוי, שהיה בשכונה של רבי יהושע בן לוי. דאבק כאן מצייר את הרב. יום אחד נקת תרנגולתא, יום אחד הוא, רבי יהושע בן לוי, לקח תרנגול ואסר לבקרי, והוא קשר את התרנגול לרגלי מיטתו ואותי, והשאיר אותו שם. אמר רבי יהושע בן לוי, אמר כי מתה הוא שייתה, כשיגיע אותו שעה שאמרנו שהקרבולת הופך להיות לבן לגמרי, אילתי, אני אקלל אותו מין שגורם לי כל כך הרבה צער. כמעט ההוא שהייתה, נמנעים בדיוק באותו שעה שזה היה אמור לי להפוך להיות כולו לבן, רבי ישוע בן לוי נרדם. אמר, אז אחר כך הוא אומר, שמע מינה להור אחרה, זה אינו דרך אחר, זה אינו דבר הגון לעשות כמו שתפננתי. תכתיב, גם אנוש לצדיק לא טוב. אפילו במיני, אפילו אם מדובר במינים, בכופרים, לא איבא אלי למי מרחי. לא היה מן הנכון, לא היה נכון להגיד, לתכנן מה שהוא תכנן. דהיינו, לקליל אותו באותו רגע שהקדוש ברוך הוא כועס, שהיה אפשר לגלות באותה שעה שהקרבולת הופך להיות כולו לבן. רש"י על פה אומר לקראת סוף הטור הראשון של רש"י, גם אנוש לצדיק לא טוב, אין נכון לצדיק שיהיה מעניש ולא הווה לי איניש נענש בשבילו. נחזור לגמרא, תנא משמי דרבי מאיר, בשעה שהחמה זורחת והמלאכים מניחים כתריהם על ראשיהם ומשתחווים לחמה, מיד כועס, כוונה הקדוש ברוך הוא כועס על כך שהם כופרים בו. ויקום בלילה בבוקר ויחבוש את אתונו, תנא משום רבי שמעון בן אלעזר. על סמך הפסוק שקראנו עכשיו אנחנו נראה התייחסות בברייתא לדבר הזה, ובברייתא כתוב אהבה מבטלת שורה של גדולה. זאת אומרת, מתוך מצב של אהבה עזה, אנחנו נראה פה בין אברהם לקודש ברוך הוא, אברהם שהיה אדם גדול ונכבד והרבה היו לו עבדים שיוכלו לשרת אותו, אנחנו אומרים בכל זאת האהבה מבטלת שורה של גדולה שלה, מבטלת את ההנהגה שבדרך כלל מאפיין אדם גדול. איפה רואים את זה? מאברהם תכתיב בלקראת העקידה, עקידת יצחק, כתוב וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, שהוא עצמו טיפל בהכנת החמור למסע, לדרך, למרות ששוב פעם כפי שאמרנו היה לאברהם כוח אדם שיכלו לעשות את זה, ואפילו נכון היה שהם יעשו את זה ולא אברהם בכבודו ועצמו, אלא התוצאה מאהבת אברהם והקדוש ברוך הוא לעשות רצונו, הוא עצמו הכין את החמור ויחבוש את חמורו. וגם להפך, שנאה מבטלת שורה של גדולה, מבלעם שנאמר ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו, הוא עצמו הכין את החמור לדרך, וכל זה מתוך השנאה הרבה שהיה לו כלפי עם ישראל. אמר יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצווה אפילו שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע בא נשמע, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק זכה ויצא ממנו, מהצאצאיו של בלק, היה רות, רות כמובן אמא של מלכות שממנה יצא דוד המלך. אמר רב יוסי באונה, רות, מה הרקע שלה? ביתו של עגלון, עגלון מלך מואב, בן בנו של בלק מלך מואב הייתה. היא באה, היא הייתה בת מלכים, היא באה משלשלת מלוכה של מואב. אמר לי רבה, לרבה במרי, כתיב, כך אמרו עבדי דוד המלך אל דוד המלך על שלמה, והפסוק אומר יתב אלוקים את שם שלמה משמך ויגדל את כיסאו מכיסאיך. אורח הרע למימו אחי למלכה אחי, האם זה דרך ארץ לדבר למלך? הם הראו, כפי שאמרנו, הם דיברו לדוד. נכון, הם מדברים על הבן שלו, אבל הם אומרים בעצם שיהיה יותר כבוד, ייטב שם שלמה משמך, יהיה לו גדולה יותר ממך. אם זה בתחום הדרך ארץ, רש"י אומר אורך ערה למימר הכי בשיעורה ראשונה, בתור השני רש"י אומר וכי דרך ארץ כן, שיאמרו ויתר אלוקים את שם שלמה משמך ואחר שדעתי תיאמר לי שיהיה גדול מאביו. אז איך נסביר את הדיבור שלהם? יש פה צורת פפיון, ואנחנו כתבנו בשוליים שתי דעות: אם אדם מקנה בבנו. אז בואו נתקדם בגמרא. אמר לי רבה, רבה כיוון את שאלתו לרבה באמרי, אז רבה עונה מה שמובא בפסוק מי שמך, זה לא כוונה יותר גדול משמך, אלא מעין כאמרה לי. תהי לא תימה אחי, אם לא נסביר שהאמרה שלהם היה לא ששלמה יהיה יותר גדול, אלא מעין, כמו שלך יש גדולה, גם לבנו לבנך יהיה כמו כן מעין גדולה שיש לך. דאי לא תימה אחי, אם לא נאמץ את ההסבר הזה שהמם מתפקד כמו בקיצור לשון מעין במקום יותר מי, אם לא נסביר ככה, מה עם הפסוק הבא? תבורך מנשים יעל אשת חבר עקני, מנשים באוהל תבורך. נשים באוהל מענינו, שרה, רבקה, רחל ולאה. עכשיו אנחנו נקצר ונגיד האימהות. מה כתוב בפסוק שקראנו? שיבורך מנשים באוהל, שיעל תבורך מנשים באוהל, ואנחנו מדברים על האימהות. אורח ארה למימר אחי, שיעל תתברך יותר מהאימהות. זה לא דרך ארץ לדבר בצורה כזאת, אלא מעין כאמר אחה נמי, בניין שלמה ודוד, מעין כאמר. ברשי בכוכבית בשורה השלישית בקצרות, רשי כותב אורח ארה שאמרה דבורה, דבורה הנביאה, דבורה ליעל, שתי ברוכה משרה ורבקה, אלא מעין ברכת שרה כאמרה. כל מה שאמרנו לוקח בחשבון שאם מה שנאמר לדוד לגבי שלמה, ששלמה יהיה יותר מבורך, יותר גדול ממך, זה היה בעייתי. זה אומר שלא מעלים בנו של אדם על אבא, על אביו. זה יכול לגרום קינה. עכשיו, כל זה הוא פליגה דרבי יוסי בלחוני, דרם הרבי יוסי בלחוני בכל, אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו, בנו משלמו. שהוא מבין, הוא דורש את הפסוק עם המם שראינו מקודם, לא מעין אלא יותר מי, שיתב אלוקים את שם שלמה יותר מי שמך. אין בעיה, כי זה לא יגרום לקינה ותחרות בין אבא לבנו, כי אבא לא מתקנה בבנו, וזה לא מדהים משלמה כמו שאמרנו. מה עם הדוגמה השנייה, ותלמידו? איפה לומדים שאין הרב מתקנה בתלמידו? אי בית אימה ויהי נא פי שניים ברוכך אליי, בניין אלישע ואליהו, שאלישע ביקש מאליהו שהוא, אליהו יברך אותו שיהיה פי שניים וכך הווה, סימן שהרב לא מתקנה בתלמידו. והיא בעת אימה במשה ויהושע, כתוב ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, בהעברת השלטון נגיד, נקרא לזה כך, שמשה צווה על ידי הקדוש ברוך הוא שישים ידו על ידו אחת על יהושע כדי להניק לו רוח קודשו, ובפועל משה רבנו שם שתי ידיו. זה מראה לנו שאין הרב מקנה בתלמידו. הפסוק אומר, ויעשם דבר בפי בלעם. ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא הניח לבלעם לקלל. אז מה זה ויעשם דבר בפי בלעם? רבי אלעזר אומר, מלאך. מלאך מנע אותו מלקלל, אבל הוא נתן למלאך חכה. הוא שם חכה, כמו שתופסים את הדגים, שם את זה בתוך פיו, שמנע ממנו פשוט לקלל. רש"י באמצע טור השני אומר מלאך שמסרו הקדוש ברוך הוא למלאך, מסר את בלעם למלאך שלא יניחנו לקלל. חכה, רש"י אומר, נתן בפי בלעם שלא היה מניחו לקלל, והיינו ויעשם. נמשיך בגמרא, יש צורה חדשה, צורת בית, ובצד אנחנו כותבים תחת הכותרת נושא סלש מבנה שני שלבים בעניין ברכות או כללות בלעם. אחד, מהברכות אפשר להבין מה היה כוונתו. שתיים, בסופו של דבר כולם חזרו לכללה חוץ מאחד מהם. אז אמרנו שיש כאן שני שלבים בסיפור הזה של ברכות או קללת בלעם, ורבי יוחנן פותח את הוא השלב הראשון, ובהמשך חמש שורות מהסוף נראה רבי אבא בר קנה ממשיך את הקו חשיבה. יש גם שימוש במשולשים, וכתבנו רשימת כוונותיו של בלעם, לא מה שהוא הוציא בפועל אלא הכוונות. אז איך אפשר לעלות על מה היו הכוונות? מתוך מה שהוא בלעם אמר. ואנחנו יודעים שמה שהוא אמר שיצא לשון ברכה זה בגלל שזה נהפך לו, אבל מה היה כוונתו המקורי? זה מה שהגמרא תציין, ואנחנו הבלטנו את זה, את הכוונות השליליות עם המשולשים פה. הגמרא, אמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. איך אנחנו יודעים את זה? ממה שהוא אמר בפועל. מה טוב הוא עליך יעקב, או עליך הכוונה לבתי מדרש ובתי כנסת. לפני שנתקדם, ברש"י מובא מברכותיו אתה לומד מה היה בליבו, תכתיב ויהפוך השם אלוקיך עליך את הכללה לברכה. הוא היה רוצה לקללם בכך שלא יהיו בתי כנסיות, ולא נתן רשות כאילו לקלל, ואמר מה טוב הוא עליך. אז באותו רוח נמשיך בגמרא, לא תשרה שכינה להם, ומה הוא אמר בפועל? ומשכנותיך ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו על ישראל. למה הוא התכוון? לא תהי מלכותה נמשכת. זה לומדים מהברכה שהוא הציג, כנחלים ניטאיו. יש דימוי או נחל משמש כדוגמה להמשך מלכות. ואגב, דימוי מלכות לנחל נובע ראינו ליאל בדף צדי דל עמוד ב' אצל המי השילוח כדוגמה למלכות בית דוד. הגמרא ממשיכה, לא יהיה להם זיתים וכרמים. איך יודעים? ממה שאומר כגנות עלי נוער. לא יהיה ריחן נודף ממצוות. זה לומדים כאהלים נטע השם. יש דיון מה הפירוש המילה אהלים, אבל לפי תוספות במסכת ברכות דיברמת רעלים, מדובר פה בבסמים, בבוסם, דבר שמריח טוב. לא יהיו להם מלאכים בעלי קומה, כארזים עלי מים. לא יהיה להם מלך בן מלך, יזל מים מדוליו. לא יהיה מלכותן שולטת באומות, וזרור במים רבים. לא יהיה עזה מלכותן, וירום מהגג מלכו. רש"י כותב, וירום מהגג מלכו, מתרגמינן, ותתקף מהגג שתי מלכותו עזה. נמשיך בגמרא, לא תהיה אימת מלכותן, ותנשא מלכותו. אמר רבי אבא בר כהנא, כולם, כל הברכות האלו, כולם חזרו לכללה. דהיינו, כל מה שהבלטנו במשולשים, באמת חזר להיות בהמשך הדורות. חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שנאמר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה, לשון יחיד, הכללה לברכה, כי יהפוך השם אלוקיך. כללה זה לשון יחיד נהפך לברכה ולא כללות, כי אצל הכללות אי אפשר להגיד שנהפכו לברכה בזמן שבסופו של דבר הם באו להתגשמות. אבל הדבר הראשון שהזכרנו ברשימה, שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה אף פעם לא קרה. תמיד לעם ישראל היו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אפילו אם במדינה אחת החריבו אותם, הם קמו וצצו במדינות אחרות. הגמרא ממשיכה, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי נתן, מאי דכתיב, נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא. המילה נעתרות, רש"י אומר, נהפכות, כמו ארתר, זה כלשון שמהפך התבואה, כלומר נאמנים פצעי אוהב ונהפכות מנאמנות נשיקות שונא. כאילו עדיף, או במילים פשוטות יותר, עדיף הפצעים שמטיל בנו אוהב מנשיקות שמנשק אותנו השונא. הגמרא מסבירה, טובה כללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכם בלעם הרשע. הסבר, אחיה השילוני קילל את ישראל בקנה, שנאמר, ויקה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. עכשיו, כמה רע הדבר הזה? מה קנה זה עומד במקום מים? וגזעו, נמשיך בדף כובב, מחליף. הכוונה, לאחר שקוצצים קנה, הוא ממשיך לצמוח. ושורשיו מרובין. ואפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו, אלא הוא הולך ובא עמהם, כיוון שדוממו הרוחות, עמד קנה במקומו. אבל בלעם הרשע, בירכן בארז. מה ארז זה אינו עומד במקום מים? רש"י למעלה אומר, בשורה הראשונה, אינו עומד במקום מים, והעי דכתיב במדבר פרק ח"ד פסוק ו' כרזים עלי מים, שכינה היא דאמרה, היא הוא אמר כרזים, כלומר שאין עומדים במקום מים, שכינה אמרה עלי מים, וכן כולו מפרש בגדה בכי הגבנה. אנחנו נחזור לגמרא, נמשיך עם המשל או הביטוי של ארז כברכה לעם ישראל. אומר הגמרא, אין בכך כל כך הרבה ברכה. קודם כל הוא לא עומד במקום מים, ומה עוד? הוא שורשיו מועטין ואין גזעו מחליף. אפילו כל הרוחות שבעולם בו ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, כיוון שנשבה בו רוח דרומית, רש"י כותב קשה, מיד עוקרתו והופכתו על פניו. כאילו נגמר, יש חיסול הארז, בניגוד למה שהיה יכול להיות אצל הקנה. ולא עוד ממשיך הגמרא, אלא שזכה קנה ליטול ממנו קולמוס, לכתוב ממנו ספר תורה, נביאים וכתובים. זה דבר מיוחס, דבר חשוב, מכובד, ששייך לקנה. ובכך אנחנו הסברנו והבלטנו שנאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא. עד כאן שיעורנו להיום.